פשוט עשי הכנס, הרב הגאון הרב הרצון הרוסי, שמכבד אותי, זה כבוד גדול לי בשבילי לבוא, גם מחוץ לארץ, לבוא כבר זו השנה השלישית, ולהשתתף בכנס החשוב הזה, ברשות הרבנים הגאונים, ברשות יושב ראש המושב, דוקטור שלום מייזלש. אני לא אעריך בדיבור, רק רוצה לדבר על דבר מעניין, אולי קרה למישהו מכם סיפור כזה, סיפור מעניין בדיני ממונות. מדובר בבניין בין 4 קומות, שנמצאים שם בסך הכל 4 דיירים. ראובן ושמעון הם דיירים בבניין, כשלוי ויהודה, יהודה מכר את הדירה שלו ללוי, ובפועל בעצם לוי שולט על חצי מהבניין. לוי מעוניין לבנות על הגג, על חצי הגג, דירה נוספת, ושמעון וראובן מתנגדים לך. הטענות של כל אחד מהם, אני אצטט את הטענות, כי זה חשוב לנו להמשך הדיון. התובעים טוענים שעצם הוספת דיורים, כיוון שהוא יבנה שם דירה נוספת, יהיו יותר דיירים בבניין, אז יש להם טענה של ריבוי הדרך, ריבוי נכנסים והיוצאים. ובמיוחד על הטענה הזו אנחנו נתעכב בעניין. דבר נוסף, נזקים שיהיו בעצם הבנייה, הפחתת ערך הדירות, כיוון שהבניין יהיה שקט, פשוט יהיה רעש יותר, הוא לא יהיה כל כך שקט, וגם ברכוש המשותף שיש בבינה ובמחסן ובכל הדברים המשותפים שיש עכשיו בעצם שותף נוסף. מאידך לוי טוען שיש לו זכות הבנייה ורוצה לנצל אותה. בנייה על גג, יש שם זכות בנייה, זאת טענתו, וזכותו לנצל אותה. הוא אפילו מסכים במשך הבנייה להעביר להם דירות שהוא יזכור אותם על חשבונו, שילכו לשם ולא יהיה להם נזקים ורעש בזמן הבנייה. כל נזק שעלול להיות בזמן הבנייה לדירות שלהם, הוא מתחייב לשלם אותו. השאלה היא, הדין עם מי? אז בואו נתבונן בהטענה הראשונה שטוענים הטובים שיש עניין של ריבוי הדרך. עצם זה שיש דייר נוסף בבניין, זה מפריע להם. האם יש לנו מקורות לזה בגמרא אצלנו? במסכת בבא בתרא במשנה כתוב כך, המשנה מדברת על מי שבנה עלייה על גבי ביתו. כתוב במשנה, לא יפתחן על החצר השותפים, אלא אם רצה בונה את החדר לתוך ביתו, הוא בונה עלייה על גבי ביתו, הוא פותחה לתוך ביתו. הגמרא מבארת שהסיבה היא משום, זאת אומרת, אדם שיש לו, יש לו בית בחצר, הוא רוצה לבנות עלייה על גבי הבית, ויפתח את העלייה, פתח נוסף לחצר, הוא לא יכול. והגמרא אומרת, משום שיש טענה לאנשי החצר שהוא מרבה עליהם את הנכנסים והיוצאים. מה הוא כן יכול לעשות? הוא יכול לחלוק, כתוב במשנה, אני אצטט את הלשון, כתוב שהוא בונה את החדר לתוך ביתו, בונה עלייה על גבי ביתו. רב הונא מבאר שהכוונה לענייננו, שמה הכוונה עלייה? עלייה זו אפתא. אפתא מפרשים רוב הראשונים על השבן, ורבינו גרשום, השיטה מקובצת, הרטב"א, רבינו חננאל, שהכוונה של הדברים זה שלתוך הבית שיש לו, אם הוא רוצה לחלק אותו לשניים, הוא יכול לחלק, ובחצי השני, העליון, שם הוא יכול להוסיף דיורים. בשום פנים ואופן הוא לא יכול להוסיף על הבניין דירה נוספת, גם אם הוא לא יפתח אותה לחצר השותפים. ככה שיטת הרשב"א. שיטת רבנו יונה, שכן אפשר להוסיף על הבנייה, ואפשר לפתוח אותה לחצר השותפים, בתנאי שהוא לא יאכלס אותה דיורים, אלא זה יהיה מחסן וכדומה. מעניינת השיטה ההלכתית, שככה אני מכיר יוסף רבין, בשם הריטב"א, הרמב"ן, הריף בתשובה, וכך פסק השולחן ערוך, שבעצם אפשר לבנות ולהוסיף על הגג, בתנאי שהוא לא יפתח פתח לחצר השותפים, אלא שהפתח ייפתח לתוך ביתו. זאת אומרת שבכך נפסק בשולחן ערוך, וכך פסק המחבר, שמותר לאדם להוסיף בית, עלייה על גבי ביתו, לחצר השותפים, בתנאי שהפתח לא ייפתח לחצר השותפים, אלא מהבנייה שהוא בנה לתוך ביתו. מכל מה שמתברר בעצם יוצא, שאם אדם יבנה דירה שהיא תהיה למטרת דיורים, לא למחסן, והוא יפתח פתח לרצף השותפים, לכל הדעות יהיה אסור, משום שיש טענה של ריבוי הדרך. אומנם שיטת הרעבד ושיטת המאירי בסוגיה שם היא אחרת, ולשיטתם מותר לבנות ולפתוח ממש לחצי השותפים, הרב המגיד מלכות שכנים מביא את שיטתם, אבל לא נפסק הכלל אחר. מכל מה שנתברר נראה שלוי שרוצה לבנות דירה נוספת ולפתוח אותה לחדר המדרגות, לכאורה דינו כחצר, שהוא לא יכול לפתוח, ויש טענה צודקת של ריבוי הנכנסים והיוצאים. השאלה היא, אם נעיין, האם דומה חדר מדרגות לחצר השותפים? ולכאורה הוא לא דומה, משום שמצאנו בשולחן ערוך בעניין אחר, השולחן ערוך מדבר על אחד מבני מבוי שביקש לעשות רופא או אומן. בני מבוי מעכבים עליו מפני שמרבה עליהם הנכנסים והיוצאים. בני מבוי זה המבוי שמשם נכנסים לחצר. מי שיכול לעכב מבואה כאן לשולחן ערוך, זו גמרא, שמי שיכול לעכב בגלל סיבה שנכנסים ויוצאים זה רק מחצר. בני מבוי יכולים לעכב אם האדם הזה רוצה לבנות, לקבוע איזו קליניקה, איזה מקום של רופא או אומן שיכנסו יותר מדי אנשים. בשולחן ערוך לא מצוין שבני מבוי יכולים לעכב על אחד מבני החצר מלהוסיף בניין, מלהוסיף בנייה לגבי ביתו וכו'. בשולחן ערוך כתב את זה רק בחצר. ולכאורה צריך להבין מה ההבדל בין חצר למבוי. ולכאורה ההבדל הוא שבמבוי אין בעיה של, אין טענה של ריבוי הנכנסים ליוצאים. כי המושג של ריבוי הנכנסים ליוצאים זה בעצם איזה קריאה. זה מפריע לנו שיש אנשים נוספים, זה מפריע לפרטיות שלנו. במבוי אין בעיה כל כך של פרטיות, משום שהדרך היא להגיע בסך הכל לבתים. במבוי לא עושים שימושים פרטיים כמו שעושים בחצר, ולכן אין טענה של ריבוי נכנסים ויוצאים. רק אם אדם יקבע מקום כקליניקה של רפואה או אומנות וכדומה. ולכאורה המקרה שלנו, חדר מדרגות הוא דומה לא לחצר אלא דומה למבוי, משום שבחדר מדרגות אף אחד לא משתמש שימושים פרטיים ואין בעיה של היזק ראייה. בפירוש כתב הרשב"ם שהטענה של ריבוי ונכנסים ויוצאים דליק על צניעות המעיקר, ואין כאן בעיה של צניעות. גם היום בדורנו, בתקופה שלנו, לכאורה היא שונה מתקופת התלמוד, ששם היו נוהגים בחצר להשתמש לשימושים פרטיים. היום, ויש בעיה של היזק ראייה, היום בחצרות לא משתמשים שימושים פרטיים כמו פעם, ולכאורה אפילו בחצרות אין בעיה של היזק ראייה, בוודאי שלא בחדר מדרגות. אז לכאורה הטענה של ריבוי הדרך, יש לדחות אותה שאין בעיה כזו בחדר המדרגות, אם נגיד שבנה הוא כמבוי. מה שכן יש לעיין, זה דבר מעניין שהרמ"א מביא את לשון הטור, ובזה אני אצטט את לשונו: כל אחד מבני חצר אין לו רשות לשנות כלל, אלא כמו שבנאו או כנאו או ירשהו יש להם לנהוג בו. אפילו בנה עלייה על גבי ביתו, לא יעשה זה פתח לתוך החצר לפי שמרבה עליהם את הדרך. הרמ"א נמצא בכל שם משפט סימן קמ"ד, הוא מצטט דברי הטור. והלשון הטור זה שאי אפשר לשנות שום דבר ברכוש השותפים ללא הסכמת השותפים. מה שהשולחן ערוך חלקיו מוסיף, שאם הוא בונה עלייה לגבי ביתו ומרבה עליהם את הדרך, זו הוכחה שהוא פוגע ברכוש של השותפים. אבל זו רק טענה צדדית, אבל הוא יצויה שגם בלי טענה של ריבוי הדרך יש טענה לשותפים שפגעו ברכוש המשותף שלהם, יש להם זכות להקל. ולכאורה גם פה בחדר מדרגות, נכון שאין טענה של ריבוי השותפים, אבל כיוון שהגג זה רכוש משותף לכולם, החצר, המחסנים, ובעצם החוק אומר שכל הקירות החיצוניים, כולם, כל הדברים שמחוץ לבית עצמו, זה רכוש של שותפים. וכיוון שאתה בא לשנות רכוש השותף, יש לנו את הזכות לעכב בעדך. ובאמת ראיתי שכתב בתשובת לחם רב, והמשכנות ישראל, זו שאלה למי שרצה לבנות מרפסת על חצר השותפים. האם יכולים לעכב על אבונו? וכתב הלחם רב בתשובה, סימן יש כ"ב, שלפי הרמה שציטטנו עכשיו, גם אם אין טענה של ריבוי הדרך, וגם אם אין טענה של איזה קריאה, משום שגם בלי זה החצר היא חצר השותפים, אפשר לעכב כיוון שכל דבר שרוצים לשנות ברכוש השותפים, יש להם זכות לעכב. מלבד המלכת יצחק, שראיתי שהוא מוכיח בשולחן ערוך, הסוגיה היא במסכת בבא בתרא, שכתוב שם שמותר לאדם לבנות זיז על גבי כותל חברו במקום של איזה קריאה. יש מקרים שאין איזה קריאה מותר, וכשיש חצר השותפים בוודאי של איזה קריאה, ובני החצר לא יכולים לעכב ולבנות זיז. מתוך זה העלה מלכת יצחק שגם במקום שאחד מאנשי החצר רוצים לבנות מרפסת בחצר השותפים, כיוון שאין איזה קריאה, אין מקום לעכב ואפשר לבנות. ואי אפשר לבוא בטענה שהוא משנה מרכוש השותפים. ככה דעתו של מלכת יצחק ולא כמו עליכם בה. אבל נראה לומר שגם לפי שיטת מלכת יצחק, זה במקום שאין טענה לשותפים שישנו איזשהו נזק. אין שום נזק בזה שאדם בנה מרפסת באוויר חצר השותפים. איזה קריאה אין שום הפרעה. אבל באופן כזה שיש טענה לשכנים, שהערך של הדירה יורד, הכל הרכוש המשותף של החצר, המחסנים, הגגות, הכל יתמעט על ידי שמוסיפים דייר נוסף, באופן כזה יש מקום לומר שהדין עם התובעים, והוא לא יוכל לבנות את הדירה שהוא חפץ בה. אנחנו יודעים שיש כלל בדיני ממונות, פה כתב הירושלמי בתחילת הסופרת הפועלים, שמנהג מבטל הלכה בדיני ממונות. וכיוון שמנהג מבטל הלכה, מאוד חשוב לנו לדעת מה מנהג המדינה. לכאורה אם מנהג המדינה יהיה שאפשר ואין טענה של ריבוי השותפים, או אין טענה של שינוי בשותפות, ויש לי זכות לבנות, אלך אחרי המנהג. ובאמת המאירי, בחזקת הבתים, כותב דבר מעניין. הוא אומר שכל המושג של ריבוי הדרך זה היה בזמנם. באלו אני אומר שלא נאמרו אלא במקום שיש פדה, וכבר הגענו בזמן שאין פדה בכך. ועד לבא, הרווח לנו בריבוי דרכים ובאחוזת ראים ושכנים הולכים ובאים, ודברים אלו מנהג לבטלם. אז חשוב לנו לדעת מה מנהג ההלכה, אולי הכל השתנה לנו. אבל האמת היא שאם נעגן בחוקי המדינה שלנו, יש חוק שנקרא חוק בתים משותפים. ובחוק בתים משותפים מצוטט בעצם מעוגן פסק המחבר, וזה לשונו: כל שינוי הפוגע ברכוש המשותף או שמסכן אותו או עשוי לשנות את ערכו, אסור ללכת קיבל תחילה הסכמת בעלי הדירה האחרת. אותו דבר נאמר שם, אין לקבוע צמדה של חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית, אלא בהסכמת כל בעלי הדירות. אז כיוון שהחוק אומר שהחוק המסכים לדעת השולחן ערוך, לכאורה הוא לא יוכל להוסיף ולבנות דירה על הגג. מה שכן, האמת היא שיש לחלק בכלל מבונה עלייה על גבי ביתו. אדם שבונה עלייה על גבי ביתו, אני אמרתי שיש שיטת הרעבד, הרעירי, שיש שמתירים, ושיטת הריף והשולחן ערוך, שאם אדם בונה והפתח ייכנס לתוך הבית מותר, אבל לכאורה כאן הדין הוא שונה, משום שכאן מדובר בבניין משותף. גם אם נאמר שהוא יבנה על חצי הגג שלו, אבל החצי הגג שלו יש למטה בקומת הקרקע עוד שותפים, שמעון וראובן. וכתוב במשנה בבית ועלייה, יש מושג כזה שנקרא מרקלי להשיטה. יש כזה דבר שנקרא שיש, אם יש שניים, בית ועלייה, בית ועלייה שנפלו, והאדם בעל העלייה רוצה לשפץ את העלייה שלו, הוא לא יכול לשפץ ולהכביד על הכותל, אלא להישאר באותו מצב שהיה קודם. והסיבה בזה משום שהתואם בעל הדירה התחתונה, שאתה מראה לה שיטה, אתה הורס לי את הפתלים. זאת אומרת שיש מושג שנקרא מראה לי לה שיטה. אז לכאורה גם פה בעלי הדירה, בעלי הבניין, יכולים לומר לו שיש לנו בעיה נוספת של מראה השיטה. אם כי יש לדון, הגמרא אומרת במסכת בבא מציעא, בסוף הבית והעלייה, שפעם הבנייה היא הייתה כל כך לא כמו היום, זאת אומרת, היא הייתה כל כך מחלישה את הקומה הראשונה, שהתוחלת, האורך של הבניין, של הקומה התחתונה, מתמעט בשליש בגלל שבונים למעלה קומה נוספת. כך אומרת הגמרא. היום אנחנו יודעים שיש מהנדסים, והיום זה משהו אחר בכלל, ויש לדון בכלל אם היום בדור שלנו, בתקופה שלנו, יש מקום לבוא בטענה כזו של מראה לי להשיטה. אבל אולי אני אצטט כמה דברים שיחזקו את הטענה, יש לי חזמן את זה? שיחזקו את הטענה שגם מצד הטענה של מראה להשיטה, גם אם יש מראה, עדיין אי אפשר להוסיף בבנייה. יש גמרא במסכת בבא בתרא, גמרא שאומרת ככה, אדם שקנה זכות לבנות, להניח קומה על גבי כותל חברו. להניח קומה או לצורך בנייה או לצורך פרטי, לצורך הפרטי שלו. הגמרא שאומרת ככה, אמר רב נחמן, אחזיק להורי, לא אחזיק לקשורי. אדם שהיה מוחזק לקורה חלשה, הוא לא מוחזק להניח עליה קורה כבדה יותר. רב יוסף אמר, אחזיק להורדי, אחזיק לקשורי. איקה דאמרי אמר רב נחמן, אחזיק להורדי, אחזיק לקשורי. וכתב שם הראש שמרמה שהלכה כרב יוסף, וכאיקה דאמרי מרב נחמן, שאדם שהחזיק להורדי, אחזיק לקשורי. אדם שהייתה לו חזקה להשתמש בקורות חלשות, הוא גם יכול להשתמש בקורות כבדות. שואל הראש, אבל הרי בגמרא, והבית בעלייה מבואה, שיש טענה שמראה להשיטה, אתה לא יכול להכביד על הקירות שלי. אז מדוע כאן להחזיק לעובדה, להחזיק לקשורי? אומר הראש בשם רבנו יונה, שיש לחלק בין קנו, ירשו או מנוחו בה. מי שקנה או ירש, מה שהוא קנה וירש זו זכותו, והוא לא יכול לשנות בה, הוא לא יכול לשנות בה. והגמרא והבית בעלייה מדברת במי שקנה וירש, שקנו וירשו בית בעלייה. אבל הגמרא במסכת בבא בתרא מדברת על חורבה שבנו שניים, וכיוון שבנו חורבה שניים, בכזה מקרה אפשר לעשות מה שהוא רוצה, כיוון שבזמן שהייתה חורבה הוא יכל לבנות מה שהוא רוצה. ולכן אדם שאחזיק להורדי, אחזיק לקשורי, זה אותו רעיון של חורבה, משום שהואיל וכשהוא קנה יש לו חזקה של 3 שנים, והוא יכל לומר שמתחילה הוא יכל להשתמש גם לקשורי, זה לא, הוא לא יפסיד את זכותו בזה שהוא משתמש בדבר הזה. בכל אופן מתברר לרבנו יונה שיש הבדל בין קנו, ירשו או חורבה. אני אקצר, הראב"ד במסכת בבית בעלייה, הוא אומר דבר מעניין, הוא אומר שכל מה שנאמר שאסור להוסיף בהכבדת הכותל, זה נאמר במקום שאין מנהג. כשיש מנהג מביא תוספתא, אפשר לבנות כמה שרוצים. לכאורה הראב"ד ורבנו יונה לא חולקים. הראב"ד אומר שכשיש מנהג אפשר לעשות כמנהג המדינה. רבנו יונה אומר שאם קנו ירשו אי אפשר לשנות שום דבר, אלא אם כן בחורבה אפשר. אבל ייתכן שרבנו יונה יודע שאם קנו ירשו ויש מנהג, אפשר ללכת אחרי המנהג. הגאון מווילנה טוען שיש מחלוקת גדולה בין הראב"ד לרבנו יונה, ולדעת המחבר אין הבדל, קנו, ירשו, חורבה, לא אין הבדל, ולשיטת רבנו יונה לא יעזור מנהג, אין מנהג מדינה. אני רוצה להסביר את הדברים כדי שנגיע להלכה שלנו, שלדעת רבנו יונה לא עוזר בכלל מנהג המדינה. גם לדעות שאומרים שכן עוזר מנהג המדינה, דעת רבי יוסף שמנהג המדינה הוא בדעת הראב"ד, וכך הוא גם את התוספתא, מנהג המדינה הוא רק במקום שהשותפים לא מקפידים. במקום שהשותפים מקפידים אין מנהג המדינה. ולכן, כיוון שהשכנים כאן מתנגדים לבנייה, באופן כזה אנחנו לא הולכים אחרי מנהג המדינה, כי מנהג המדינה מעוגן, כך דעת רבי יוסף ברמב"ם, ולכן הוא השמיט את דעת הראב"ד, למרות שלדעת הגאון הוא פסק הראב"ד, וכך שיטת אש"ח בדעת הראב"ד, למרות שהרמ"א לא תפס את הראב"ד, דעת הרמ"א בראב"ד, שאפילו אם מנהג המדינה הוא בהקפדה של השותפים, לא אפשר לבנות. להלכה, אני מסתכל, כיוון שמנהג המדינה הוא ידעת בית יוסף, דקן שהשותפים לא מקפידים, ולדעת רבנו יונה לא עוזרת להמינה גם תינה. וכמו שציטטתי מקודם, חוק בתים משותפים אומר שגם לפי מינה גם תינה אתה לא יכול לבנות ולפגוע ברכוש המשותף. עם אלה זה פשוט שהוא לא יוכל לבנות. ובטענה שהוא רוצה להגן על סחירות ובבתים אחרים, רק שהבנייה תסתיים, יש שולחן ערוך מפורש, זה גמרא בבבא, שזכותו של השותף לומר, אין רצוני לעבור למקום אחר, ואתה לא יכול להטריח אותי לעשות כזה דבר. והתמצות של הדברים שלי נאמרו בכל מיני כיוונים שונים בשבט הלווים במשכנות ישראל, והדברים נאמרו בפסקי בתי הדין הרבניים, אבל השורה האחרונה היא של הואיל ורוב הבתים היום בארץ מעוגנים בחוק הבתים המשותפים, אי אפשר לבנות דירה נוספת, גם אם אדם יש לו את חצי הגג ולא הסכמת השותפים. אני רוצה להודות שוב לרב הרוסי על הכבוד שהוא מקבל אותי כל שנה לבוא לנאום כאן, יישר כוחו, שיזכה להגדיל תורה ולהדרימה.